הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות תפילה בפרק י' ב'. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הלכות קריאת התורה. פותח הרמב״ם בהלכה א', משה רבינו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה ברבים, דיינו בציבור, בשבת ובשני ובחמישי, בשחרית, כדי שלא יישו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. המשיך הרמב״ם, ועזרא תיקן שיהיו קורין כן, במנחה בכל שבת, משום יושבי קרנות. יושבי קרנות, אלו בעלי החנויות שכל השבוע הם עסוקים ולא שומעים קריאת התורה, אז בגללם הוא תיקן שבשבת יוסיפו עוד קריאת התורה במנחה. ומלבד זאת, עזרא גם ייסד את התקנה, וגם הוא תיקן שיהיו קורין בשני ובחמישי שלושה בני אדם כנגד כהנים לוויים וישראלים, ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים, שלושתם יחד לא יקראו פחות מעשרה פסוקים כנגד עשרת הדיברות ועשרה מאמרות. הלכה ב', ואילו הם הימים שקורין בהם בתורה בציבור, בשבתות ובמועדים של התורה ובראשי חודשים, ובתעניות, ובחנוכה ובפורים, ובשני וחמישי שבכל שבוע ושבוע, ואין מפטירין בנביאים, אלא בשבתות וימים טובים בתשעה באב בלבד, ולא בקריאות התורה שבימי מלאכה, כדי לא להטריח את העם ולבטל אותם ממלאכתם, ורק בשבתות וימים טובים שאין עושים בהם מלאכה, תקנו הפטרה, וגם בתשעה באב שמותרת בו מן הדין עשיית מלאכה, הרי כבר נהגו שלא לעשות בו מלאכה. הלכה ג' אין קורין בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים גדולים בני חורין ולא קטנים או עבדים קנעניים, משום שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ואין קורין פחות מעשרה פסוקים. וידבר עולה מן המניין הפסוק וידבר השם אל משה למור, אף על פי שאין ממנו הוראות מיוחדות, מכל מקום הוא חלק מהתורה והוא עולה למניין עשרת הפסוקים. ולא יהיו הקורין פחות משלושה אנשים כנגד כהנים לוויים וישראלים, והן מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, אם תוך כדי הקריאה הוא הגיע לפרשה חדשה, שלא יתחיל באותה פרשה לקרוא רק פסוק אחד או שניים, כהוספה על מה שהוא קרא מהפרשה הקודמת, אלא יקרא בפרשה החדשה לפחות שלושה פסוקים, וזאת משום הנכנסים, אדם שנכנס לבית הכנסת כשהוא התחיל לקרוא פרשה זו, שהוא עלול לחשוב שהוא קרא בכל קריאתו רק פסוק אחד או שניים. ואין משיירין בפרשה פחות משלושה פסוקים, אם הוא מגיע בקריאתו לקראת סיום הפרשה, הרי שלא יניח בפרשה פסוק אחד או שניים, ושם יסיים, אלא או שיסיים בסיום הפרשה, או שיסיים לפחות שלושה פסוקים לפני סיום הפרשה. וזאת משום היוצין, שאדם שיוצא מבית הכנסת בשעה שהוא מסיים בקריאתו, יחשוב שהעולה אחריו יקרא את הפסוק או השניים שנשארו מאותה הפרשה ותו לא. ולא יקרא קורא פחות משלושה פסוקים כנגד תורה, נביאים וכתובים. הלכה ד', שלושה שקראו עשרה פסוקים, הרי מכיוון שכל אחד צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים, הרי בהכרח ששניים קוראים שלושה שלושה ואחד ארבעה, אז מי מהם יקרא את הארבעה שזה המשובח יותר לקרוא יותר פסוקים מהתורה? אומר הרמב״ם, ובין שהיה קורא ארבעה ראשון או אחרון או אמצעי, הרי זה משובח, היה מקום לומר שהאחרון הוא זה שיקרא ארבעה פסוקים, משום מעלין בקודש ואין מורידין, אבל ההלכה היא שכל אחד מהם יכול לקרוא ארבעה פסוקים, כי יש מעלה גם בראשון שהוא הפותח ויש עניין שהוא יקרא ארבעה פסוקים, ומעלה מיוחדת באמצעי, כפי שמצאנו בנר האמצעי של המנורה שהוא מוקף בכל הנרות האחרים, וכאמור יש מעלה גם בכך שהאחרון יקרא ארבעה פסוקים, ולפיכך כל אחד מהם שיקרא ארבעה הרי זה משובח. הלכה ה', כל אחד ואחד מן הקוראים, מלשונו של הרמב״ם בהלכות אלו משמע שבזמנו עוד נהג המנהג שהיה בזמן חכמי המשנה והגמרא, שהעולה לתורה, כל אחד מהעולים היה קורא בעצמו בתורה. אבל בדורות האחרונים, כאשר האנשים כבר לא כולם בקיאים בלקרוא בתורה, הרי כדי שלא לגרום למחלוקת שאנשים ייפגעו מכך שלא קוראים להם לעלות לתורה, הרי תקנו שיהיה אדם מיוחד שבקיא בקריאת התורה והוא לבדו קורא בתורה, וכל האנשים רק עולים ומברכים לפניה ואחריה וקוראים בלחש. ובשולחן ערוך וברמה הם מביאים שיש בכך באמת מנהגים שונים, יש את המנהג שכל אחד קורא בעצמו ויש את המנהג שהבעל קורא הכל. בכל אופן, כל אחד מן הקוראים פותח ספר תורה ומביט למקום שהוא קורא בו, ואחר כך אומר את הברכה. לפי הרמב״ם, אומרים את הברכה כאשר ספר התורה פתוח במקום שבו הוא קורא, וזאת משום שכל ברכה צריך לומר כאשר הדבר שעליו הוא מברך נמצא לפניו, וגם כאן צריך להיות ספר התורה פתוח במקום שבו הוא קורא בשעת הברכה. ואחר כך אומר ברכו את השם המבורך, ומשתף את העם בברכה, וכל ההמונים ברוך השם המבורך לעולם ועד, וחוזר ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, וכל ההמונים אמן. ואחר כך קורא עד שישלים לקרות, וגולל הספר ומברך. הוא צריך קודם לגלול את הספר ואז לברך את הברכה שלאחריה, משום שבשעה שהוא כבר סיים לקרוא בתורה, באם הוא ישיר את הספר פתוח, הרי זה ביזיון לתורה. הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת, זו התורה שבכתב, וחיי עולם נטע בתוכנו, לשון נטייה נאמר על התורה שבעל פה, ברוך אתה השם נותן התורה. ומקור לברכה שלאחרי קריאת התורה, אומרת הגמרא בברכות, שהדבר נלמד בקל וחומר מברכת המזון על חיי שעה שזהו המזון, מברכים לאחריו על חיי עולם הבא שזוהי התורה, לא כל שכן שיברכו לאחריה. הלכה ואב, אין הקורא בתורה רשאי לקרות בתורה גם לאחר שהוא סיים לברך, עד שיך לאמן מפי הציבור, שאם לא כן, הרי יהיו כאן שני קולות יחד ושני קולות לא נשמעים, והציבור יפסיד את תחילת קריאת התורה. דין נוסף, קרא וטעה אפילו בדקדוק עוד אחת, מחזירים אותו עד שיקראנה בדקדוק, והרמה מביא מהבית יוסף שמחזירים אותו רק כאשר מחמת טעותו יש שינוי במשמעות העניין. דין נוסף, ולא יקראו שניים יחד בתורה אלא אחד לבדו, גם זאת משום ששני קולות יחד לא נשמעים. דין נוסף, קרא ונשתתק והוא לא יכול להמשיך בקריאתו, יעמוד אחר תחתיו, ויתחיל ממקום שהתחיל הראשון שנשתתק, ומברך בסוף. אך הוא לא מתחיל ממקום שבו הפסיק הראשון, משום שאז קריאתו של הראשון תהיה בברכה לפניה בלי ברכה לאחריה, וקריאתו שלו תהיה רק בברכה לאחריה בלי ברכה לפניה. ונאמר, תורת השם תמימה, אומר על כך בתלמוד ירושלמי, שתהיה כולה תמימה בברכותיה. ולפיכך הוא מתחיל מהמקום שבו התחיל הראשון לקרוא, ואז ברכתו של הראשון שלפניה חלה גם על קריאתו. הלכה זין, אין הקורא רשאי לקרות עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות. בזמנו של הרמב״ם, כאשר העולים קראו בעצמם, הרי מכיוון שלא כולם יודעים לקרוא כראוי, צריך אדם שיהיה אחראי לקרוא והוא ידע למי לקרוא. אבל גם בזמננו, כאשר ברוב המקומות ישנו בעל קורא ואין העולה צריך לקרוא בעצמו, מכל מקום אין זה כבוד לתורה ולא לעולה שהוא יעלה מעצמו, וגם אם כל אחד יעלה מעצמו, הדבר עלול להביא לידי מריבות. ואפילו חזן הכנסת, הגבאי, או ראש הכנסת, מנהיג הציבור בבית הכנסת, אינו קורא מעצמו עד שיאמרו לו הציבור או גדול שבהם לקרות, זה לא מכובד שהוא ייקח כבוד לעצמו. וכאשר עולה החזן, דיינו הגבאי בעצמו, וצריך אחד לעמוד עמו בשעת קריאה כדרך חזן העומד עם הקורין, כשם שכאשר כל הקורים עולים לתורה, הרי הגבאי עומד לידם, כך כשהוא עולה לתורה צריך שמישהו אחר יעמוד עמו. והדבר נלמד בתלמוד ירושלמי מכך שהתורה ניתנה כביכול על ידי מישהו מקשר, שהוא משה רבינו, אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם, כך כשקוראים בתורה זה גם צריך להיות על ידי מקשר, וזהו האדם שעומד על יד העולה. והמנהג הוא שעומדים שלושה אנשים, הגבאי, העולה לתורה והבעל קורא. הלכה חטא, הקורא יש לו לדלג ממקום למקום בעניין אחד, כגון אחרי מות, תחילת פרשת אחרי מות שמדברת בעניין עבודתו של הכהן גדול ביום הכיפורים, ואך בעשור שבפרשת אמור אל הכהנים, שהיא בפרשה אחרת, וגם שם מדובר באותו עניין של יום הכיפורים, אבל בשני עניינים שלא ידלג, משום שהשומע יכול להתבלבל. והוא, מתי הוא יכול לדלג? בעניין אחד, בתנאי שלא יקרא על פה, שלא יקרא את הפרשה השנייה בעל פה, שאסור לקרות שלא מן הכתב, אפילו תיבה אחת, והגמרא לומדת את זה מהפסוק, כתוב לך את הדברים האלה, שדברים שבכתב, היא אתה רשאי לאומרם בעל פה, זה אפילו מילה אחת, אסור לומר בעל פה, ופרט נוסף, ולא יישא בדילוג, אלא כדי שישלים התורגמן תרגום הפסוק. בזמנם, כפי שהרמב"ם מכתוב בהמשך, היה מתורגמן שהיה מתרגם את הבעל קורא, והזמן שיש לו לשוט עד שיגללו את הספר תורה לפרשה השנייה, הוא רק בזמן שמתרגמים את הפסוק, שאם הוא ישתהה יותר מזה, הרי הציבור יושב בתל ומצפה, ואין זה כבוד הציבור, כדברי הגמרא במסכת יומא. ובזמננו שאין תרגום, הרי אי אפשר לדלג בתוך עלייה אחת, אלא רק כאשר העולה האחד סיים, יכול העולה הבא לקרוא בפרשה אחרת. הלכה תת, כיוון שהתחיל הקורא לקרות בתורה, אסור לספר, לדבר, אפילו בדבר הלכה, אלא הכל שומעין ושותקין ומשימין ליבם למה שהוא קורא, שנאמר בנחמיה, ואוזני כל העם אל ספר התורה. דין נוסף, ואסור לצאת מן הכנסת, מבית הכנסת, בשעה שהקורא קורא, והגמרא קוראת עליו את הפסוק בישעיה, ועוזבי השם יכלו, ומותר לצאת בין איש לאיש. כאשר העולה האחד סיים את קריאתו, ועוד לא התחיל העולה הבא, אפשר אז לצאת מבית הכנסת. רק אסף משנה מדייק מדברי הרמב״ם, שבנוגע לאיסור לדבר, הוא גם בין גברה לגברה, בין איש לאיש. ומי שהוא עוסק בתורה תמיד, ותורתו אומנותו, העיסוק היחידי שיש לו הוא רק בתורה, גם אם הוא לא בדרגת תורתו אומנותו כרבי שמעון בר יוחאי, אבל הוא לא מבטל שום זמן מלימוד תורה, מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שהקורא קורא בתורה, כפי שהגמרא מספרת אל רב ששת, שבשעה שהקורא קרא בתורה, הוא היה עוסק בלימוד התורה שלו. וכתב אליהו רבה שבזמננו אין לנו מישהו בדרגה הזו שתתיר לו ללמוד משהו אחר בשעת קריאת התורה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני התרגום של קריאת התורה. הלכה י' מימות עזרה נהגו שיהיה שם בשעת קריאת התורה, תורגמן מתרגם לעם לארמית מה שהקורא קורא בתורה, כדי שיבינו עניין הדברים, משום שרוב העם לא הבינו אז לשון הקודש אלא רק ארמית. והקורא קורא פסוק אחד בלבד ושותק עד שיתרגם אותו התורגמן, וחוזר וקורא פסוק שני, ואין הקורא רשאי לקרות למתורגמן יותר מפסוק אחד בבת אחת, משום שהמתורגמן שומע את הדברים בעל פה ומתרגם, ובאם יקראו לו שני פסוקים שהוא יצטרך לתרגם אותם בבת אחת, הרי הוא עלול להתבלבל ולטעות. בשולחן ערוך נכתב שבזמננו אין מתרגמים בקריאת התורה, משום שרוב העם אינם מבינים ארמית, ולתרגם לשפה המדוברת היום, אנחנו לא מתרגמים בקריאת התורה, משום שרק את התרגום של אונקלוס לארמית, שהוא נכתב ברוח הקודש, אנחנו מתרגמים בשעת קריאת התורה, ולא שום תרגום אחר, שאדם יכול לתרגם לעצמו, אבל לא קוראים את זה בשעת קריאת התורה בציבור. הלכה י' אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן המתרגם, והמתרגם לא יגביה קולו יותר מן הקורא, כדי שיחלקו כבוד זה לזה, ועל ידי זה יהיו דבריהם יותר מקובלים על הציבור. ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיחלה הפסוק מפי הקורא, ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיחלה התרגום מפי התורגמן, כי אם הקורא והמתרגם יקראו ביחד, הרי שני קולות אינם נשמעים, ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא לקורא, אלא עומד באימה ובעירה, וקל וחומר שהבעל קורא עצמו אינו נשען, אלא עומד באימה ובעירה, משום שבשעת קריאת התורה זה צריך להיות כמו בשעת נתינתה שהייתה באימה ובעירה, כמו שנאמר, ויחרד כל העם אשר במחנה. דין נוסף, ולא יתרגם מתוך הכתב, אלא על פה, משום שהתרגום הוא חלק מהתורה שבעל פה, ודברים שבעל פה, היא אתה רשאי לקרוא אותה מתוך הכתב, דין נוסף, ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן, שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה, כאשר ישמעו את הבעל קורא, שגם הוא מסייע בתרגום, יחשבו שהוא קורא זאת מתוך התורה, והקטן מתרגם על ידי גדול, כאשר הגדול קורא בתורה, הרי הקטן מתרגם אותו, ואין כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן. זה לא מכובד שכאשר הקטן קורא בתורה, שהגדול יתרגם אותו, אין זה מכבודו של הגדול. ולא יהיו המתרגמים שניים כאחד, כפי שהקוראים בתורה לא יכולים להיות שניים כאחד, אלא אחד קורא ואחד מתרגם, משום ששני קולות יחד אינם נשמעים. הלכה י' ב', ולא כל המקראות מתרגמים בציבור, מעשה ראובן שבלבל יצואי אביו, משום כבודו של ראובן וגם כבודו של יעקב, וברכת כהני משום שנאמר בה, יישא השם פניו אליך, וקשה לציבור לקבל כזה דבר שהקדוש ברוך הוא נושא פנים, ובפרט שנאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא לא יישא פנים. ומה שנאמר בכל זאת, יישא השם פניו אליך, הרי הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נושא פנים רק לעם ישראל, משום שגם הם עושים לפנים משורת הדין, ומעשה העגל, מין ויומר משה אל אהרון, עד ויער משה את העם וגומר, ועוד פסוק אחד ויגוף השם את העם, כולם נקראין ולא מתרגמין, כי בפסוקים אלו מדובר על חלקו של אהרון במעשה העגל, המשום כבודו של אהרון לא מתרגמים אותם. ואף על פי שכל מעשה העגל הוא גנותם של כל ישראל, ואת כל שאר הפסוקים מתרגמים, הרי אינו דומה גנאי של יחיד לגנאי של ציבור. ובמעשה אמנון ותמר, במקום שנאמר אמנון בן דוד, לא נקרא ולא מתרגם משום כבודו של דוד, ומה שכאן גם לא קוראים את הדבר, ולא רק שלא מתרגמים, זהו משום שמדובר בנביא, ובנוגע להפטרה, הרי אפשר למצוא פרקים אחרים בנביא ולהפטיר בהם, מה שאין כן בתורה, שחייבים לקרוא את כל פסוקי התורה, ולכן במקום של גנאי, הרי רק לא מתרגמים. ועד כאן, דיני התרגום של קריאת התורה, ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני ההפטרה. הלכה י' ג' המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה, כי אם הוא לא יקרא בתורה תחילה, הרי משווים בזאת את כבוד הנביא לכבוד התורה, משום שחלק קראו רק בתורה, והאחרון קורא רק בנביא. ולפיכך גם הקורא בנביא עצמו צריך לקרות קודם בתורה ואחר כך בנביא. אפילו שלושה פסוקים מספיקים, אבל הוא צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים, כאמור שלא קוראים פחות משלושה פסוקים בתורה, חוזר וקורא מה שקרה שלפניו, ולא יפטיר בנביא עד שיגלול ספר תורה, עד שיסיים הגולה לגלול, כי בשעה שהוא עסוק בגלילה, הוא עלול להפסיד את שמיעת ההפטרה. ולא יפחות מ-21 פסוקים כנגד העולים לתורה שהם שבעה, שכל אחד מהם צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים, אז 7 פעמים 3 זה 21. ואם שלם העניין בפחות מאלו, אם כשהוא קורא את ההפטרה הוא סיים את העניין בפחות מ-21 פסוקים, אינו צריך להוסיף. ואם קרא 10 פסוקים ותרגמם המתרגם, דיו ואפילו לא שלם העניין, משום שלאחר המתרגם מוסיפים עוד פסוק מהנביא עצמו כדי לסיים בדברי התורה ולא בתרגום, ואם כן 10 פסוקים עם 10 פסוקים מתורגמים ועוד פסוק הם 21. ובנביא אחד קורא ואפילו שניים מתרגמים, שלא כמו בקריאת התורה שאנחנו מקפידים שלא יקראו שניים ביחד משום ששני קולות אינם נשמעים היטב, בתרגום הנביא פחות אכפת לנו, משום שבנביא אין כל כך חיובים של עיקרי המצוות. הוא מדלג מעניין לעניין אחר, מה שאסור בקריאת התורה, מאותו טעם שהחשש הוא שאנשים יתבלבלו, וכאן הדבר לא כל כך נורא. וכאשר הוא מדלג, ואינו מדלג מנביא לנביא אחר, אלא בנביאים של 12 בלבד. שבתרי 10, מכיוון שזהו צירוף של הרבה נביאים קטנים, נחשב הכל לספר אחד. ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, כי אז הוא קורא למפרע. וכל המדלג לא יישב בדילוג, אלא כדי שישלים המתרגם תרגומו, משום כבוד ציבור שלא יישבו ויחכו. הלכה י' ד' הקורא בנביא, יש לו לקרות לתורגמן 3 פסוקים ברצף, והמתרגם מתרגם שלושתם זה אחר זה ברצף. אף על פי שהדבר אסור בקריאה בתורה משום חשש שהמתרגם יטעה, הרי כאמור, בנביא אנחנו פחות חוששים לכך, משום שאין כל כך בו הוראות למעשה. ואם היו 3 פסוקים 3 פרשיות, לא יקרא לתורגמן אלא 1-1 בלבד, מכיוון שכל פסוק מדבר על עניין אחר, וכתב הרן שאותו דבר גם אם באותה פרשה יש 3 עניינים, הרי צריך לתרגם כל אחד בפני עצמו. הלכת תתווה, המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנביאים וכולי, ומברך לאחריו 4 ברכות, וכך יש לנו 5 ברכות על ההפטרה, ועוד 2 ברכות שהוא אומר על הקריאה שלו בתורה, אם כן יש ביחד 7 ברכות כנגד כל הקרואים שעלו לתורה לפניו. ברכה ראשונה שעוסקת באמיתות השם והתורה, חותם בה כל נאמן בכל דבריו. ברכה שנייה שהיא תפילה על הגאולה ועל בניין ירושלים, חותם בה בוני ירושלים. והרי ודומר, אנו אומרים, משמח ציון בבניה, וכך הוא מנהגנו. הברכה השלישית היא תפילה על מלך המשיח, שהוא עתיד להעמיד את מלכות בית דוד, חותם בה מגן דוד. הברכה הרביעית, חותם בה עניין קדושת היום כמו שחותם בתפילה, דהיינו לדוגמה בשבת, הוא חותם מקדש השבת. וכן אם חל ראש חודש להיות בשבת, המפטיר בנביא מזכיר ראש חודש בברכה זו כמו שמזכיר בתפילה. אף על פי שמטעם הראש חודש אין לנו הפטרה, מכל מקום, מכיוון שיום השבת התחייב בהפטרה ויום השבת הוא גם ראש חודש, הרי מזכירים בברכות ההפטרה גם את ראש חודש, אך בשולחן ערוך נפסק שאין מזכירים ראש חודש בברכות ההפטרה. וכאן מסתיימים דיני ההפטרה. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מספר העולים לתורה. הלכת את זין, כמה הם הקורין, בשבת בשחרית קורין שבעה, הגמרא אומרת במגילה שזה כנגד שבעת רואי פני המלך אחשוורוש, ומכיוון שהם יועצים עלינו עצות רעות, הרי אנחנו כנגדם מעלים שבעה אנשים לקרוא בתורה. וביום הכיפורים שקדושתו פחותה יותר משל שבת, שישה, ובימים טובים שקדושתם פחותה יותר משל יום כיפור, חמישה, אין פוחתין מהם, אבל מוסיפין עליהם, בכל אחד מהשבעה, שישה וחמישה, אפשר להוסיף, מכיוון שאינם ימי מלאכה, לא חששו לטרחת הציבור על ידי שמעריכים את התפילה. בראשי חודשים ובחולו של מועד, קורין ארבעה, מכיוון שקדושתם פחותה יותר משל ימים טובים, אבל בכל אופן יש בהם קורבן מוסף, לכן קורין אחד פחות מימים טובים, אבל אחד יותר מאשר של ימי החול. בשבת וביום הכיפורים במנחה, ובשני ובחמישי של כל השנה, ובחנוכה ובפורים בשחרית, ובימי התענית בשחרית ובמנחה, קורין שלושה, שזה המינימום הנצרך לקריאת התורה. אין פוחתין ממניין זה, ואין מוסיפין עליהם. מכיוון שאילו ימי מלאכה, הרי לא רצו להטריח את הציבור בהרבה עליות, וכך הם התעכבו ממלאכתם. ובשבת במנחה, מכיוון שהתפילה היא בסוף היום, לא רצו להאריך את התפילה. הלכה י"ז, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. קטן היודע לקרות ויודע למי מברכין, שזהו בגיל 7 או 8, עולה ממניין הקוראים, אבל למעשה לא נוהגים להעלות את הקטן, יש מקומות שמעלים אותו למפטיר. וכן מפטיר עולה מהמניין, שהרי הוא קורא בתורה, מכיוון שהוא עצמו גם קורא בתורה, הרי לדוגמה בשבת, הוא עולה השביעי, הוא חלק משבעת העולים, ואם יפסיק שליח ציבור בקדיש, בין משלים, בין זה שעלה לתורה האחרון לפני המפטיר, ובין המפטיר, כמנהגינו שאומרים קדיש לפני המפטיר, אינו עולה מן המניין, ולכן צריך בשבת להעלות שבעה עולים מחוץ למפטיר. דין נוסף, ציבור שלא היה בהם יודע לקרות אלא אחד, בזמנם שהעולה לתורה היה קורא בעצמו, ובכל הציבור יש רק אחד שיודע לקרוא, עולה וקורא ויורד מהבימה, וחוזר וקורא שנייה ושלישית, ואז הוא שוב פעם עולה מחדש אחרי כל עלייה, הוא יורד מהבימה ועולה אליה שוב לעלייה הבאה, עד שיגמור מניין הקוראים של אותו היום, והירידה והעלייה היא כדי שיהיה ניכר שיש כאן שבע עליות. הלכיות חטא, בכל קריאה וקריאה מאלו, כהן קורא ראשון, משום שנאמר בתורה וקידשתו, שצריך להקדים אותו לכל דבר שבקדושה, ואחריו לוי, שהוא משנה לו בחשיבותו, ואחריו ישראל, ומנהג פשוט הוא היום, שאפילו כהן עם הארץ קודם לקרות. לפני חכם גדול מישראל, בזמן הגמרא, הרי היו מקדימים את הכהן, רק אם הוא היה שווה בחוכמתו לישראל, אבל אם היה ישראל תלמיד חכם, וכהן עם הארץ, הישראל היה קודם לכהן. אבל כעת המנהג הפשוט הוא, שמקדימים את הכהן בכל מצב, ואף על פי שהרמב״ם בפירוש המשניות קרא תגר על מנהג זה, בכל אופן, בהלכות כאן הוא כבר מסכים עם המנהג, משום דרכי שלום. וכל מי שהוא גדול מחברו בחוכמה קודם לקרות בקרב הישראלים עצמם, והאחרון שגולל ספר תורה נוטל שכר כנגד הכל. בזמנו של הרמב״ם, מי שעלה האחרון הוא זה שהיה גולל את הספר, והוא נוטל שכר כנגד הכל כי הוא מתעסק הכי הרבה במצווה. הוא גם עולה לקרוא וגם גולל את הספר. לפיכך, עולה ומשלים, אפילו גדול שבציבור שהיה ראוי שהוא יעלה ראשון, הרי יש מעלה מיוחדת דווקא שיעלה האחרון שיתול שכר כנגד כולם. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, אין שם כהן עולה ישראל, אין חיוב להעלות לוי ראשון כשאין כהן, כי לוי החיוב להעלות אותו הוא רק בסדר של כהן לוי ישראל, אבל על כל פנים בוודאי שאפשר להעלות את הלוי ראשון, והוא לא גרוע יותר מישראל, ויש שמשתדלים להעלות לוי ראשון כשאין כהן. ולא יעלה אחריו לוי כלל, כאשר ישראל עלה ראשון לא יעלו אחריו לוי, משום שאחרים יחשבו שהישראל שעלה לפני הלוי הוא עצמו כהן. במקרה שיש כהן ואין שם לוי, כהן שקרא ראשון חוזר וקורא הוא עצמו פעם שנייה במקום לוי, אבל לא יקרא אחריו כהן אחר, שמה יאמרו הראשון פסול, ולפיכך עולה כהן אחר. וכן לא יקרא לוי אחר לוי, שמה יאמרו אחד משניהם פסול, ולפיכך הוא עולה לתורה כישראל. הלכה חף, כיצד סדר הקריאה בתורה עם התפילה? איך הסדר שמשלב את הקריאה בתורה עם התפילה? כל יום שיש בו תפילת מוסף, אחר שיגמור שליח ציבור תפילת שחרית, אומר קדיש תתקבל לסיום תפילת שחרית, ומוציא ספר תורה, וקורא לאחד אחד מן הציבור, ועולין וקורין בתורה, וכשגומרין, מחזיר ספר תורה למקומו, ואומר קדיש, ומתפללין תפילת מוסף, ואנחנו נוהגים לומר קדיש, גם בסיום הקריאה בתורה לפני שמחזירים את ספר התורה למקומו, וימים שיש בהם מפטיר ומוסף, נהגו לומר קדיש קודם שיעלה המפטיר, כדי להבדיל בין העליות של חובה, מניין הקרואים לבין המפטיר, ויש מקומות שנהגו לומר קדיש אחר המפטיר, דיינו הקדיש שאומרים לפני תפילת מוסף, ואנחנו כאמור אומרים הן קדיש לפני המפטיר, והן קדיש לפני תפילת המוסף. הלכה כ"א, ובמנחה של שבת ושל יום הכיפורים, אחר שיגמור שליח ציבור תהילה לדוד וסדר הקדושה, אשרי ובא לציון, אומר קדיש ומוציא ספר תורה, ועולין וקורין בו ומחזירו, ואומר קדיש שלפני התפילה, שמועיל גם כקדיש שלאחר קריאת התורה, ומתפללין מנחה, וכן בתעני ציבור קורין בתורה במנחה, ואחר כך אומר קדיש ומתפללין תפילת מנחה, אבל ביום טוב לא נהגו לקרות במנחה, שרק בשבת תקנו לקרות במנחה, משום יושבי קרנות, משום שבשבת אסורה כל מלאכה, גם מלאכת אוכל נפש, ואנשים פנויים יותר. מה שאין כן ביום טוב, מכיוון שמותרת מלאכת אוכל נפש, הרי האנשים טרודים בהכנת האוכל ולא רצו להכביד עליהם. הלכה חף ב' ויום שאין בו מוסף, כשגומר תפילת שחרית, אומר קדיש חצי קדיש ומוציא ספר תורה וקורין בו, ומחזירו להיכל ואומר קדיש חצי קדיש, ואחר כך אומר תהילה לדוד וסדר הקדושה, אשרי ובא לציון, כדרך שאומרים בכל יום, ואומר קדיש תתקבל, קדיש בתרה, וכל העם נפטרים, כולם נפרדים מהתפילה. בזאת שונה יום שאין בו מוסף מיום שיש בו מוסף. כשיש מוסף, הרי אומרים קודם כל אשרי אחרי קריאת התורה, ורק אז אומרים את החצי קדיש, כדי שהוא יעלה גם לתפילת המוסף. ביום שאין בו מוסף, הרי אומרים את החצי קדיש תכף אחרי קריאת התורה, אחרי שמחזירים את ספר התורה לארון הקודש. אבל אנחנו אומרים קדיש על הספר תורה תכף לאחר הקריאה, כאשר ספר התורה עוד מונח על הבימה. ורק לאחר קדיש תתקבל, מחזירים את ספר התורה לארון הקודש. הלכה חף ג', אין קורין בחומשין בבתי כנסיות משום כבוד ציבור, באם הוא עשה מגילה שיש בה חומש אחד מהחומשים, והיא עשויה לגמרי כספר תורה, שאפשר מעיקר הדין לצאת בה ידי חובת קריאת התורה, מכל מקום לא יקרא בבית הכנסת בחומש זה, משום שהוא גנאי לציבור שקוראים בכזו מגילה שיש בה רק חומש אחד. אבל בחומשים שלנו, מעיקר הדין, אי אפשר לקרוא בתורה בציבור. דין נוסף, ואין גוללין ספר תורה בציבור למקום שבו צריכים לקרוא, מפני תורך הציבור שלא יטריח עליהם להיותם עומדים עד שיגלל ספר תורה. לפיכך, אם יצטרכו לקרות שני עניינים באותה קריאה, כגון שבת ראש חודש, שצריך לקרוא גם את הפרשה וגם את העניין של ראש חודש, מוציאים שני ספרי תורה כדי שלא יצטרכו לגלול את אותו ספר תורה מהפרשה לעניין ראש חודש. ולא יקרא איש אחד עניין אחד בשתי תורות, כלומר אפילו עניין אחד בשני עניינים, הרי אפילו באותו ספר לא יכול לקרוא איש אחד. אבל כאשר מדובר בעניין אחד, הרי באותו ספר הוא יכול לקרוא, אבל הוא לא יכול לקרוא באותה עלייה בשתי תורות, תוך כדי עלייה להחליף ספר תורה. מדוע שמה יאמרו ספר ראשון פגום היה, ולפיכך קורא בשני. הלכה חף ד', כל הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ. המנהג היה בימיהם שהמקביא עצמו היה גולל, והוא היה מעמיד את הספר תורה עליו כשהכתב כלפי פניו, וההלכה אומרת שהוא צריך להתחיל לחגור את החגורה מהצד החיצוני, הוא חוגר אותה לכיוון הצד הפנימי. כי אם הוא יעשה להפך שיחגור מבפנים החוצה, הרי הוא מראה כאילו הוא דוחה את הספר תורה ממנו, ויש חשש גם שהספר תורה ייפול חלילה. וכשהוא מעדכו, מעדכו מבפנים. כשהוא מסיים את הקשירה של החגורה, הרי הוא צריך לעשות את הקשר מבפנים, כדי שבפעם הבאה שיפתחו את הספר תורה כדי לקרוא בו, יהיה קל לפתוח ולא יצטרכו להפוך את הספר. וצריך להעמידו על התפר, כאשר מעדכים את הספר תורה, צריך לדאוג לכך שהתפר יהיה בדיוק באמצע בין שני העמודים של הספר תורה, כדי שלא ייקרע. דין נוסף, מקום שמוציאים ספר תורה אחר שקורין בו, ומוליכין אותו לבית אחר להצניעו, משום שבימיהם בית הכנסת היה מחוץ ליישוב, היו לוקחים את הספר תורה כדי לשמור עליו בבית אחר, אין הציבור רשאין לצאת עד שיצא ספר תורה, וילוו אותו, והם אחריו, עד המקום שמצניעין אותו בו, שנאמר אחרי השם אלוקיכם תלכו. ונאמר בשולחן ערוך שגם בימינו שמצניעים את ספר התורה בארון הקודש ובבית הכנסת, אסור לציבור לצאת עד שיכניסו את ספר התורה לארון הקודש.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.